טוב, בסוף הפעם הקודמת התחלתי לדבר קצת על השימוש בסטטיסטיקה ביחס להתנהגויות אנושיות. מה בעצם הבעיה? שבדרך כלל כשאנחנו משתמשים בסטטיסטיקה, אז ההנחה שלנו שהאירוע שבו מדובר זה אירוע מקרי, אקראי. ואירועים אקראיים מתנהלים על פי איזשהו, על פי איזושהי סטטיסטיקה. אבל התנהגות אנושית היא לא אירוע אקראי, בשום מקרה כנראה לא אירוע אקראי. דטרמיניסטים יאמרו שהתנהלות אנושית זה התנהלות דטרמיניסטית. וליברטנים, שאני חושב שאני, יש לי בחירה חופשית, אז אני חושב שההתנהלות של בני אדם היא תוצאה של בחירה או של רצון חופשי. כך או כך, בין אם זה, בין אם זה דטרמיניסטי ובין אם זה ליברטני, זה לא מקרי, זה לא אקראי. ולכן לכאורה לא הייתי מצפה שכלים סטטיסטיים יהיו ישימים, יוכלו לשמש אותנו כאשר אנחנו מטפלים בסוג כזה של תופעות. אולי הייתי מחדד את זה יותר דרך קושייה נפוצה על התפיסה של רצון חופשי, עלה גם באתר לפני כמה זמן. יש פילוסוף אמריקאי, שמי מוצא הולנדי, אמריקאי, פיטר ון אינווגן. והוא העלה טיעון נגד האפשרות שיש לאנשים בחירה חופשית. והטענה שלו בעצם היא הבאה. אם אדם שעושה מעשה, יש שתי אפשרויות לתאר את זה. או שיש לו סיבה למה שהוא עשה, או שאין סיבה למה שהוא עשה. אין אפשרות שלישית, או שיש סיבה או שאין סיבה. אם יש סיבה למה שהוא עשה, אז התוצאה או המעשה שלו נקבע דטרמיניסטית. כי הסיבה היא תנאי מספיק להתרחשותו של המסובב. אז זה דטרמיניזם. ואם אין סיבה, אז זה מקריות. זה סתם עניין אקראי. כך או כך, ממה נפשך, ברור שבחירה חופשית אין לו. במושג רצון חופשי אין לו מקום על המפה הזאת, כי אם יש סיבה זה דטרמיניזם, אם אין סיבה זה אינדטרמיניזם, כי זה מקריות או אקראיות, ואו שיש סיבה או שאין, אין אפשרות שלישית.
יש טעם.
אתה שומע?
טעם.
כן, נדבר על זה, זאת התשובה. אבל הטענה שלו זה שיש... כיוון שיש רק או את האפשרות שיש סיבה או את האפשרות שאין סיבה, יש סיבה זה דטרמיניזם, אין סיבה זה מקריות, אין דטרמיניזם, ולכן הוא אומר אין מקום על המפה למכניזם, נקרא זה, לא יודע, מכניזם או התנהלות של רצון חופשי. זה פשוט לא מוגדר. יש פה שתי אפשרות שמכסות את כל המרחב. אין לזה מקום. הטעות בטענה הזאת, הטעות בטענה הזאת היא שכאשר אתה אומר שלפעולה כלשהי אין סיבה, או למעשה כלשהו אין סיבה, זה עוד לא אומר אינדטרמיניזם במובן הזה, מקריות או אקראיות. זאת אומרת שאין סיבה. עדיין יכולות להיות שתי אפשרויות איך לתאר את זה. אפשרות אחת, קרה סתם ככה, עניין אקראי. האפשרות השנייה זה בחירה חופשית, זה רצון חופשי. שתי ההתנהלויות האלה הן התנהלויות ללא סיבה. ולכן הוא צודק בזה שאו שיש סיבה או שאין. הוא לא צודק בזה שבהנחה שאין סיבה, אז הגענו לאינדטרמיניזם, למקריות. זה לא נכון. מה מבחין בין התנהלות של רצון חופשי לבין התנהלות מקרית, אקראית, משתמש בזה בהקשר הזה במושג הטעם. זאת אומרת, המעשה של האדם או החלטה שבן אדם מקבל היא תוצאה של שיקול דעת ויש לה טעם. זאת אומרת, המעשה הזה בא להשיג משהו בדרך כלל. ולכן זה לא מעשה שנעשה סתם ככה באופן מקרי, מצד אחד, זה לא אקראיות. מצד שני, אין פה סיבה. אם הייתה פה סיבה, אז אני לא בא להשיג שום דבר. הסיבה פשוט חוללה את המעשה הזה, וזהו. כשאני אומר שאני עשיתי מעשה כלשהו כדי להשיג תוצאה כלשהי, לקדם ערך כלשהו, מה שלא יהיה, זה בעצם אומר שהיה איזשהו סוג של שיקול שאני עשיתי כשהחלטתי לעשות את זה. או לחשוב כך. הסוג הזה של של ההתנהלות, שיקול, שיקול דעת, זה אומר שמצד אחד אין סיבה, מצד שני המעשה הוא לא מקרי. הוא לא אקראי, הוא לא סתם ככה אקראיות. זאת אומרת, יש בעצם קטגוריה שלישית של התנהלות על פי טעם ולא התנהלות מכוח סיבה. אז אתה יכול בעצם עכשיו לחלק את המפה לא לשתי לחלוקה לשתי אפשרויות, כמו שבנין וגן עושה, אלא שלוש אפשרויות. או שיש סיבה, או שיש טעם, או שאין לא סיבה ולא טעם. אם יש סיבה זה דטרמיניזם, אם יש טעם זה בחירה חופשית, אם אין סיבה ואין טעם, אז זה התנהלות מקרית. התנהלות מקרית, זה פשוט קורה סתם ככה. אוקיי? לכן הטיעון של ונין וגן בעצם מניח את המבוקש. מניח את המבוקש במובן הזה, הוא בעצם מניח שיש רק שתי קטגוריות. הוא אומר, ברגע ששללת את האפשרות שהייתה סיבה למה שעשיתי, ממילא אתה מגיע למקריות. וכאן ההנחה הזאת שהוא טוען לטובתה, הוא בעצם מניח אותה. כי כשהוא התווכח איתי על העניין הזה, אני לא מה פתאום. נכון שאין סיבה לפעולה האנושית, אבל זה עוד לא אומר שיש פה מקריות. יש שתי אפשרויות, או מקריות או פעולה עם טעם. ולכן החלוקה, הדיכוטומיה שהוא עושה, שתי האפשרויות שהוא מסרטט שם, הן לא מכסות את כל המפה. זאת אומרת, המפה יש בה יותר, עוד אפשרויות חוץ מהשתיים האלה. עכשיו, אז בעצם יש לנו שלושה מכניזמים, נגיד אולי אפילו יותר מזה, מה שבפרט מוזר, היה לי על זה דיון לא מזמן עם מישהו, בפרט מוזר בעיניי, שאנשים כל הזמן בעצם מפקפקים באפשרות שיש לנו בחירה חופשית מכוח הטענה של ונין וגן, וכל דיון על בחירה חופשית מתחיל בטענה הזאת, כאשר שתי האפשרויות שהם בוחרים, שלדעתם מכסות את כל המגוון האפשרי, זה או דטרמיניזם או אין דטרמיניזם, הם שומטים את האפשרות השלישית, של בחירה חופשית, כאשר האפשרות היחידה שמוכרת לנו באופן, אני חושב, אינטימי ומאוד מאוד בלתי אמצעי, זה דווקא האפשרות של בחירה חופשית. שתי האפשרויות האחרות הן אפשרויות שלא מוכרות לנו מניסיוננו. ומשום האנשים מחליטים שדווקא אלה שתי האפשרויות הקיימות ומתעלמים מהשלישית, שהיא האפשרות שהכי מוכרת לנו. כך שזה הטעות של ונין וגן היא עוד הרבה יותר מוזרה או מפתיעה, כאשר מסתכלים על זה, למה אני מתכוון? אז דיברתי על זה לא פעם, מה שדייוויד יום אומר, שאי אפשר לגזור את עקרון הסיבתיות, או לקבוע יחס סיבתי בין אירועים, בין סיבה למסובב, מכוח תצפית. התצפית לא מלמדת אותנו שום דבר על סיבתיות. כל מה שאני יכול לראות ברמה האובייקטיבית, העובדתית, זה שהיה אירוע א' ואחריו היה אירוע ב'. הטענה שאירוע א' הוא סיבתו של אירוע ב', הוא חולל אותו, זו טענה שהיא פרשנות שלי למה שראיתי. המראה העיניים, כן, התצפית כשלעצמה, לא מראה לי את זה. אני רואה בן אדם שבועט בכדור והכדור אף, כן, הדוגמה שתמיד אני מביא, או עץ שנמצא בתוך אש והעץ נשרף, אוקיי? אז אני יודע שקודם העץ היה בתוך האש ואחרי זה הוא נשרף. איך אני יודע שהאש היא זו ששרפה את העץ? או אני יודע שהייתה ביתה ואחרי זה הכדור אף. איך אני יודע שהביתה גרמה או חוללה את מעופו של הכדור? את זה אני לא רואה בתצפית. בתצפית אני רואה את האירועים, את הסיבה, את המסובב, ואת זה שאחד מגיע אחרי השני. זהו. יכול לראות שזה תמיד מגיע, תמיד שבועט עם הכדור אף. גם את זה אני יכול לראות, מה זה תמיד? כל פעם שראיתי. אבל אני לא יכול לראות את הזיקה של הגרימה שיש בין א' לבין ב', את היחס הסיבתי שיש בין אירוע א' לבין אירוע ב'. זה פרשנות שאנחנו נותנים למה שאנחנו רואים. היא לא יוצאת, היא לא יוצאת מתצפית. כך שבעצם ההסתכלות על העולם, ההסתכלות הדטרמיניסטית על העולם, כאילו שהכל שרשראות של סיבה ומסובב, הכרחיות של סיבה ומסובב, היא בעצם תולדה של פרשנות שלנו. זה לא משהו שאנחנו רואים אותו באופן תצפיתי, אובייקטיבי. זה לגבי ההתנהלות הסיבתית. לגבי מקריות, היעדר סיבה והיעדר טעם, זה בכלל לא מובן. בטח שאין לנו את זה בניסיון שלנו עם הסיבתיות, אנחנו כן תופסים את האירועים ביתה ואחרי זה שהכדור אף, אנחנו כן תופסים את זה כאירוע סיבתי, נכון שזה לא יוצא מתוך התצפית, אבל ההיגיון שלנו, התבונה שלנו, נוטה לפרש את זה כאירועים שיש ביניהם יחס סיבתי. אבל אירוע ללא סיבה, אף אחד לא מצליח אפילו לעלות בדעתו. בטח שלא, בטח שזה לא משהו שאנחנו למדנו אותו מתוך הניסיון שלנו. מתי אי פעם ראינו אירוע בלי סיבה? אין דבר כזה. זה כל אירוע אנחנו תמיד, להפך, בגלל שאנחנו מאמינים בעקרון הסיבתיות, אנחנו כל אירוע אנחנו מניחים שביסודו הייתה סיבה. ולכן אי אפשר לומר שאנחנו לומדים מניסיוננו שיש התרחשויות ללא סיבה. אין, שום ניסיון שלנו לא מראה לנו את זה, ובמידה רבה תורת הקוונטים, שעל פי הפרשנויות המקובלות, יש בה בעצם סוג כזה של אירועים, שלא מתחוללים באופן דטרמיניסטי על ידי סיבה, מעוררת כל כך הרבה מבוכות ובלבולים ואי הבנות, בדיוק בגלל הנקודה הזאת. בגלל שיש שם משהו, או אירועים, שאין להם סיבה, אנחנו לא מוכנים לקבל את הדבר הזה שיש פה אירוע ללא סיבה. זאת אומרת שגם ההתרחשויות שיש להם סיבה, ההתרחשויות הסיבתיות, וגם ההתרחשויות המקריות, הן התרחשויות שאין לנו שום דרך ללמוד אותן מתוך תצפית. אז מתוך שלוש ההתנהלויות שתיארתי, ההתנהלות הסיבתית, ההתנהלות המקרית, וההתנהלות של רצון חופשי, הסיבתית והמקרית הם דברים שבעצם לא שאובים מהניסיון, לא פגשנו אותם אף פעם. לגבי הבחירה החופשית, נדמה לי שכל אחד שמסתכל לתוכו פנימה, אז מבין באופן אולי הכי אינטימי והכי בלתי אמצעי, שאני מחליט על מה שאני עושה. אז שופנאוור אמר פעם שהרי קאנט חילק בין הדבר של עצמו לבין הדבר כפי שהוא מופיע לעינינו. הנאומנה והפנומנה. זאת אומרת, הדבר של עצמו זה איכשהו, והדבר כפי שאני תופס אותו, איכשהו מצטייר אצלי בהכרה, זה הפנומנה. וקאנט בעצם טען שכל מה שאנחנו יודעים על העולם, כל מה שאנחנו אומרים על העולם, עוסק בפנומנה שלו, לא בנאומנה. כל מה שאנחנו אומרים עליו זה על מה שאנחנו תופסים, איך שאנחנו תופסים אותו. שופנאוור טוען, יש יוצא דופן אחד. מקום אחד שבו אנחנו יכולים לראות את הדבר עצמו ולא רק את האופן שבו הוא מופיע לעינינו. וזה כאשר אנחנו מסתכלים על עצמנו. כשבן אדם מסתכל על עצמו, לא מסתכל בעיניים, אלא מתבונן בעיני השכל, כן? מתבונן בעצמו, תופס את עצמו, מה מתרחש בתוכו, איך הוא מקבל החלטות וכו'. שם יש לנו איזושהי נגישות לדבר עצמו, לא רק להופעה החיצונית שלו כלפינו, כלפי ההכרה שלנו, כי על זה אנחנו מסתכלים מבפנים, לא מבחוץ. עכשיו, את הבחירה החופשית שלנו, אנחנו חווים, אני מסתכל עליך, אני לא יודע אם בחרת חופשי או לא, אבל כשאני מסתכל לתוכי, ואני מסתכל על האופן שבו אני עצמי מקבל החלטות, שם אני רואה באופן בלתי אמצעי שאני מקבל החלטות באופן חופשי. לא מקרי ולא סיבתי, אלא תכליתי, זאת אומרת, כדי, מתוך טעם כלשהו, כדי להשיג משהו. אני מכיר את השיקולים שמתרחשים בתוכי, לפני שאני עושה משהו. ולכן נדמה לי שאם יש משהו מבין שלושת דרכי ההתנהלות האלה, שאותו אנחנו מכירים באופן בלתי אמצעי, אישי, מיידי לגופו, כן, הדבר עצמו, לא רק ההופעה, לעינינו, זה בחירה חופשית. ולכן להגיד שאין דבר כזה בחירה חופשית, כי בעצם שתי האפשרויות הן או סיבתיות או מקריות, זה לא רק לא נכון כי יש אפשרות שלישית, אלא זה הזוי. ושאפשרות השלישית זאת ההתנהלות שאותה אנחנו מכירים בצורה הכי בלתי אמצעית, הכי ברור לנו שיש אותה. שתי ההתנהלויות האחרות זה פרשנויות, אם בכלל. אחת בכלל לא נראית לנו אפשרית, והשנייה היא תוצר של פרשנות. ולכן להציג את שתי האפשרויות האלה בתור חזות הכל ולהתעלם מהשלישית, זה הרבה יותר מסתם טעות לוגית שפספסת שיש עוד אפשרות. אתה פספסת את האפשרות שהיא הכי מוכרת לנו. ובחרת דווקא בשתיים שהן לא מוכרות לנו, או לא באופן בלתי אמצעי לפחות. אז זה לגבי ונין וגין. ומה שאני השתמשתי בזה, רק כדי להראות שיש בעצם שלוש צורות התנהלות. עכשיו, כשאני שואל את עצמי, מתי אנחנו משתמשים בסטטיסטיקה? הסתברות, סטטיסטיקה. אז באופן הפשוט, סטטיסטיקה מתארת אירועים מקריים. משהו שקורה באופן מקרי, אני אומר, יש סטטיסטיקה, יש התפלגות, הוא קורא לפה, קורא לשם, יכול לקרות זה, יכול לקרות זה, בהסתברות כזאת, בהסתברות אחרת, אז אני מבין, אין פה באמת סיבה, זה משהו שקורה סתם ככה, ואני יכול אולי להגיד משהו על ההסתברויות, מטבע הוגנת, או קובייה שאני מטיל, או משהו כזה, יש לנו איזושהי תחושה, כיוון שאין פה שום דבר סיבתי, משהו שקורה סתם ככה, אני יכול לתאר אותו בכלים הסתברותיים, או בכלים סטטיסטי. אבל התפיסה הזאת היא תפיסה לא נכונה, ועל זה דיברתי ממש בתחילת הסדרה, כי אמרתי שמה שכשדיברתי על עמימות מול ספק, ואמרתי ש פאזי לוגיק או לוגיקה עמומה מול הסתברות, אמרתי שהסתברות אולי עוסקת במקריות, אבל פאזי לוגיק עוסק בעמימות, עמימות במציאות. עכשיו אני עכשיו מסתכל על אותו דבר מפן טיפה שונה, אבל זאת אותה חלוקה שעשיתי שם. כשאני מדבר על הטלת מטבע או על הטלת קובייה, התהליכים האלה אין בהם שום דבר מקרי. אם אתה מסתכל עליהם ככה, לא בהסתכלות המקובלת, אלא תנסו לחשוב רגע מה קורה שם. אני מטיל מטבע או מטיל קובייה, אז ברור, יש איזשהו כיוון התחלתי, מהירות התחלתית, תנאי סביבה כאלה ואחרים. ברגע שאתם יודעים את כל הנתונים האלה, אפשר לחשב על איזה פאה טיפול הקובייה או על איזה צד טיפול המטבע. זה תוצאה דטרמיניסטית של הנתונים. ולכן, הטלת קובייה או הטלת מטבע, הם בכלל לא תהליכים מקריים. הם לא תהליכים אקראיים, תהליכים דטרמיניסטיים לחלוטין. ואם תחשבו על זה, אז אתם תראו שכל תופעה שאתם מתארים אותה כתופעה מקרית, ולכן משתמשים בכלים הסתברותיים או סטטיסטיים לגביה, היא בעצם לא מקרית, היא דטרמיניסטית. כל התופעות שאתם חושבים עליהן, אין תופעה אחת שאתם משתמשים בסטטיסטיקה לגביה, והיא באמת תופעה מקרית. למרות שהסטטיסטיקה לכאורה מתארת התרחשות מקרית. אבל המקריות היא מודל מתמטי. בעולם אנחנו לא מכירים שום דבר שהוא באמת מקרי. כל יישום שאנחנו עושים להסתברות ולסטטיסטיקה בעולם מדבר על אירועים או על התרחשויות שהן לא מקריות. רובן דטרמיניסטיות, כמו המטבע או הקובייה או מה שלא יהיה. אבל ישנן בעצם התרחשויות, ואם מסתכלים על זה פעם שנייה אז רואים שזה לא מעט, שהן בעצם התרחשויות של התנהלות אנושית. גם לגבי זה אנחנו משתמשים בסטטיסטיקה. אז בעצם יוצא שמבין שלושת המכניזמים שדיברתי עליהם קודם, השניים של ונין וגן, והבחירה החופשית, הסטטיסטיקה משמשת אותה, למרות שהיא מוגדרת לתאר רק את ההתרחשות המקרית, בעצם בפועל מה שהיא עושה, היא משמשת אותנו רק ביחס לשתי ההתרחשויות האחרות. זה נורא מוזר. זאת אומרת, לא רק שהיא לא משמשת רק ביחס למקריות, היא לא משמשת בכלל ביחס למקריות, כי אין מקריות. היא משמשת אותנו רק ביחס לשתי ההתרחשויות האחרות. היוצא הדופן היחידי זה תורת הקוונטים, ולכן היא כל כך מוזרה. תורת הקוונטים, שמה, עוד פעם, לפי הפרשנויות המקובלות, שמה יש באמת איזשהו מימד שהוא באמת מקרי. הוא לא דטרמיניסטי, הוא לא תוצאה של בחירה חופשית, ולא שום דבר, הוא מקרי באמת. ולכן היישום של הסתברות ושל סטטיסטיקה בתורת הקוונטים, הוא בעצם היחיד שהוא באמת יישום על דברים מקריים. אבל זה הכל בעולם המיקרוסקופי. בעולם המקרוסקופי, כן, בעולם שלנו, בעולם שאנחנו חווים אותו, שיש לנו ניסיון לגביו, שם אין תורת קוונטים. שם בעצם אנחנו מדברים או על דטרמיניזם, או על התנהלות אנושית, שזה בעצם יכולה להיות לפחות תוצאה של בחירה. ואלה שני סוגי ההתרחשות שלגביהם אנחנו מקבלים, משתמשים בסטטיסטיקה. עכשיו, למה זה מוזר? כי כאשר ההתרחשות היא התרחשות סיבתית, דטרמיניסטית, אז איזה מקום יש להסתברות? אז התוצאה היא תוצאה אחת מוגדרת מראש וידוע בהסתברות אחד. זהו, זה מה שיקרה. זה המשמעות של סיבה. כאשר אני בועט בכדור, אין סטטיסטיקה. כשאני אבעט בכדור, הכדור יעוף. ושהביתה היא הסיבה למעוף, היא סיבה למעופו של הכדור. לכן הנטייה הראשונית שלנו לחשוב שהתרחשות דטרמיניסטית היא לא נמען רלוונטי לכלים סטטיסטיים, לכלים הסתברותיים. זה לא בשר שבו הסטטיסטיקה אמורה לנעוץ את שיניה. ובכל זאת, כמו שראינו קודם, הטלת מטבע, הטלת קובייה וכו', שם אנחנו כן משתמשים בסטטיסטיקה. ולמה? תנסו לחשוב על הטלת קובייה או מטבע, למה באמת כל פעם יש תוצאה שונה? אוקיי, ניוטון הם אותם חוקים. צורת המטבע וצורת הקובייה נתונה, יש צורה מסוימת למטבע ולקובייה. ההבדל הוא בשאלה איזה מהירות התחלתית אני נותן להם, באיזה כוח אני דוחף אותם ולאיזה כיוון ובאיזה צורה. כך שבעצם הסטטיסטיקה של נפילה של קובייה או של מטבע מדברת עליי, לא על הקובייה ועל המטבע. מדברת על השאלה איזה מהירות, באיזה זווית, באיזה צורה התחלתית שלחתי את הקובייה או את המטבע לדרכן. וכאן יש הסתברויות, כאן זה יכול להיות בכיוון כזה, זה יכול להיות בכיוון כזה, ולכן כל פעם זה נופל על צד אחר של המטבע או על פאה אחרת של של הקובייה. זה לא בגלל המכניקה של ניוטון. המכניקה של ניוטון, תנו לי את תנאי ההתחלה, המכניקה אומרת לי מה יקרה בסוף. דטרמיניסטי לגמרי, אין פה הסתברות ולא שום דבר. הבעיה היא שבתנאי ההתחלה יש המון אפשרויות. אני יכול לעשות תנאי התחלה כאלה, אני יכול להעיף את המטבע לפה, אני יכול להעיף את החזק יותר, חלש יותר, לכיוון כזה, לכיוון אחר, לגובה כזה, לגובה אחר, בזווית מסוימת, וכל דבר כזה קובע תוצאה שונה. אבל וואנס נתתם לי את הזווית ואת העוצמה שנתתי למטבע, קבענו את התוצאה, זה דטרמיניסטי, אין הסתברויות. כשההסתברויות הן בעצם על איך אני שולח את המטבע לדרכה, או את הקובייה לדרכה. או במילים אחרות, ההסתברות מתארת מה אני עושה. לא מה יקרה למטבע. ולכן ההסתברויות שאנחנו מדברים עליהן, כשאנחנו מדברים על מטבע או על קובייה, הן בעצם הסתברויות שקשורות להתנהלות אנושית. לשאלה מה אני אעשה עם הקובייה או עם המטבע. נכון שזה התנהלות אנושית שהיא לא בדיוק תוצאה של החלטה, כי אני מחליט לשלוח את המטבע, אבל אני לא יכול להחליט על הזווית ועל העוצמה כשאני יודע איזה תוצאה תתקבל. אין לי דרך לדעת, אני לא יכול לדעת מה יקרה כשאני שולח את המטבע ואת הקובייה, החישוב הוא חישוב מאוד מסובך. אז אני לא מחליט על התוצאה, אבל אני כן מחליט על הזווית ועל העוצמה שאני אעיף את המטבע ואת הקובייה. ובמובן הזה, זה סטטיסטיקה על התנהלות אנושית. כך שגם כשאנחנו מדברים על סטטיסטיקה ביחס לאירועים דטרמיניסטיים, הרבה פעמים בעצם מאחורי זה, מתחבט סטטיסטיקה שמדברת על התנהלות אנושית. כך שלמרבה ההפתעה, היינו מצפים שסטטיסטיקה תעסוק אך ורק באירועים מקריים. והיינו מצפים שלגבי אירועים דטרמיניסטיים, סטטיסטיקה לא תהיה רלוונטית, כי יש תוצאה אחת וההסתברות שלה היא אחת. אם תתנו לי את הנתונים, אני אגיד לכם מה תהיה התוצאה. בהתנהלות דטרמיניסטית, הסטטיסטיקה לא רלוונטית. ולגבי התנהלות של בחירה חופשית או של התנהלות אנושית, שם לכאורה לא שייכת סטטיסטיקה, אבל אני מבין שזה לא דטרמיניסטי, יש פה משהו שאפשר אולי לנסות ולחשוב על סטטיסטיקה ביחס אליו. מתברר שהשלישי הוא המועמד הכי טוב לסטטיסטיקה, זה מה שאנחנו מכירים מהניסיון שלנו, מהחיים שלנו, ובעצם גם דטרמיניזם, מקריות אין, אנחנו לא מכירים בכלל תהליך שהוא מקרי באמת בעולם, אוקיי? אז בעצם יוצא שלמרות שבמבט ראשון לא נראה כך, סטטיסטיקה בהחלט פועלת ביחס להתנהלות אנושית, שזה דבר מפתיע. כי ההתנהלות האנושית היא לא אקראית, היא לא מקרית. אני עושה החלטות, אני עושה שיקול דעת ומקבל החלטות. למה שסטטיסטיקה בכלל תהיה כלי רלוונטי כדי לטפל בסוג כזה של התרחשויות? שההתרחשות היא לא מקרית, אני לא עושה הגרלה כשאני מקבל החלטות. אני עושה שיקול דעת ואני מחליט מה אני רוצה לעשות. במובן מסוים זה דומה להתנהלות דטרמיניסטית. למה שסטטיסטיקה בכלל תהיה רלוונטית ביחס לזה? אז פה אני רוצה להיכנס טיפה יותר כדי להבין איך בכל זאת העסק הזה עובד. אני רוצה להסתכל על זה דרך רמב״ם, ידוע בהלכות תשובה. בואו נראה, הלכות תשובה פרק ו, הלכה ה'. אזכיר לכם שפרק ה', הלכה ה', זה השאלה המפורסמת של הידיעה והבחירה. אבל פה זה פרק אחד אחרי, פרק ו, הלכה ה'. ומהו זה שאמר דוד, טוב וישר השם, על כן יורך חטאים בדרך, ידרך ענבים וכו'. זה ששלח נביאים להם, מודיעים דרכי השם, ומחזירים אותם בתשובה, ועוד שנתן בהם כוח ללמוד ולהבין, שמידה זו בכל אדם שכל זמן שהוא נמשך בדרכי החוכמה והצדק, מתאווה להן ועודף אותם. והוא מה שאמרו רבותינו ז"ל, בא להיטהר מסיין אותו, כלומר ימצא את עצמו נעזר על הדבר. ועלו כתוב בתורה, זה הקטע החשוב לענייננו, ועבדום ועינו אותם. הרי גזר על המצרים לעשות רע. כן, הקדוש ברוך הוא בברית בין הבתרים, גזר על המצרים מראש שהם צריכים לעשות רע, לשעבד את עם ישראל. הוא כתיב, כן, וכתוב, וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ. הרי גזר על ישראל לעבוד כוכבים ומזלות. ולמה נפרע מהם? כן, הרי הוא אמר למעלה, שבדרך שאדם רוצה ללך מוליכין אותו. כן? שבעצם הקדוש ברוך הוא מסייע לנו לעשות את מה שהחלטנו לעשות. אז שואל הרמב״ם, אז אם זה כך, והראיה שקדוש ברוך הוא לפעמים אפילו נותן לנו נבואה מה אנחנו נחליט לעשות, הוא אומר לנו מראש מה יקרה, כן? כמו שזנה העם הזה, קם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ, אז בעצם הקדוש ברוך הוא אמר מראש שאנחנו נעבוד עבודה זרה, עם ישראל. או הקדוש ברוך הוא אמר מראש שהמצרים השתעבדו בעם ישראל, עבדו ועינו אותם 400 שנה. אז אם הקדוש ברוך הוא אומר את זה מראש, ובעצם הוא זה שמסייע לאנשים לעשות את מה שהם עושים, אז למה הוא נפרע מהם? אז איזה עונש מגיע לעם ישראל על העבודה זרה או למצרים, על זה שהם שאיבדו את ישראל? אז הוא אומר ככה, אומר הרמב״ם, זה התשובה, זה השאלה. הרי גזר על ישראל עבוד עבוד כוכבים ומזלות, ולמה נפרע מהם? זאת אומרת, לפי שלא גזר על איש פלוני הידוע, שיהיה הוא הזונה, אלא כל אחד ואחד מאותן הזונים לעבוד כוכבים ומזלות. אילו לא רצה לעבוד, לא היה עובד, ולא הודיעו הבורא, אלא מנהגו של עולם. מה זאת אומרת? אומר הרמב״ם, למרות שהקדוש ברוך הוא אמר מראש, שעם ישראל יעבוד עבודה זרה, כל אחד מעם ישראל לא גזרו עליו שיעבוד עבודה זרה, זו החלטה שלו, בחירה חופשית. כל אחד מעם ישראל יש לו בחירה חופשית. ולא הודיעו, אז מה הקדוש ברוך הוא אמר מראש שעם ישראל יעבדו עבודה זרה? לא הודיעו הבורא, אלא מנהגו של עולם. זאת אומרת, זה מה שיקרה באופן הפשוט. אבל לכל אחד יש בחירה חופשית. הלאה, מה זה דומה? לאומר, העם הזה יהיה בהם צדיקים ורשעים. כן? אם הקדוש ברוך הוא אומר, בעם הזה יש צדיקים ורשעים. עכשיו יבוא הרשע ויגיד, זה שאני בחרתי להיות רשע, אני לא אשם, מה אתם רוצים ממני? הקדוש ברוך הוא אמר שיהיה בעם הזה צדיקים ורשעים. זאת אומרת, לא מפני זה, יאמר הרשע, כבר נגזר עליו שיהיה רשע, מפני שהודיע למשה שיהיו רשעים בישראל. כעניין שנאמר, כי לא יחדל אביון, כעניין שנאמר, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. וכן המצרים, כל אחד ואחד מאותן המצרים ומראים לישראל, אילו לא רצה להרע להם, הרשות בידו, כל מצרי, לא היה חייב להשתעבד בעם ישראל, כן, יש לו בחירה חופשית, שלא גזר הקדוש ברוך הוא על איש ידוע. איש מסוים לא יכול להגיד, הקדוש ברוך הוא גזר עליה לשעבד את ישראל, אלא הודיעו שסוף זרעו עתיד להשתעבד בארץ לא להם. וכבר אמרנו שאין כוח באדם לידע, האח ידע הקדוש ברוך הוא דברים העתידים להיות. זה הוא מתכוון למה שהוא אמר פרק קודם, בפרק ה'. בעצם מה שהרמב״ם אומר כאן, זה שגם אם הקדוש ברוך הוא נותן לנו פרדיקציה, כן, ניבוי, מה קבוצה מסוימת או עם מסוים יעשה בעתיד, זה לא מהווה תירוץ לאף אחד מהעם הזה שבחר לעשות את מה שהוא עשה. כי לכל אחד מהעם הזה יש בחירה חופשית. אבל בכל זאת, למרות שכל אחד יש לו בחירה חופשית, הקדוש ברוך הוא יכול להגיד מראש מה בעצם יקרה כאן. איך זה יכול להיות? אז לכאורה, הרמב״ם מסביר את זה, הוא מפנה אותנו חזרה למה שהוא אמר בפרק הקודם, שידיעתו של הקדוש ברוך הוא לא מחייבת את הבחירה החופשית, ואין לנו כוח לידע דבר זה. איך הקדוש ברוך הוא יודע מה שיקרה? אז זה שואל הרייבד, השגת הרייבד, כן? ולא כתוב בתורה, ועבדו ועינו אותם וגומר. אמר אברהם, אלה הם אריכות דברים שאינן מטובלים. אין בהם תבלין, אין להם טעם. דברים בלי טעם. וחיי ראשי, כמעט אני אומר שהם דברי נערות. דיבורים של ילד. יאמר הבורא לזונים, למה זנית? ואני לא הזכרתיך בשם, לא הזכרתי את השם שלך, כשאמרתי שהמצרים השתעבדו בעם ישראל. אז למה זנית? כן, הקדוש ברוך הוא בא בטענות אל אחד המצרים. ואני לא הזכרתי לך בשם כדי שתאמר שעליך גזרתי. יאמרו לו הזונים, ועל מי חלה גזרתך? על אותם שלא זנו, הנה לא נתקיימה גזרתך. לא הבנתי, אתה גזרת שכולנו, שאנחנו נשתעבד בעם ישראל או שנזנה אחרי עבודה זרה. אז אתה בא אליי בטענות הזה שעבדתי עבודה זרה, ואתה אומר לי, תשמע, אני לא קבעתי שאתה תעבוד עבודה זרה. אז אני שואל אותו, תגיד, אז על מי כן התכוונת? על ההם שלא זנו? ההם שלא זנו, הם לא זנו בכלל. מה שאמרת לא נכון לגבי. ברור שאתה דיברת על מי שכן, שזה אני. אז מה אתה אומר לי שאתה לא קבעת או לא חוללת את העבודה הזרה הזאת שאני עשיתי, או את השיעבוד שהמצרי הזה שיעבד את עם ישראל? מה הרמב״ם רוצה? איזה מין דברים ילדותיים בלי טעם? איזה מין טענה? אם הקדוש ברוך הוא קבע את זה, אז הוא לא יכול להגיד, זה שלא קבעתי את השם שלך, לא אמרתי שזה יהיה השם שלך. אוקיי, אז מה? אז התכוונת למישהו אחר? אז לכן, אומר הרייבד, מה שהרמב״ם אומר, אין לו תבלין, זה לא הגיוני. אז זה מה שהוא אומר, אבל, וקם העם הזה וזנה, כבר אמרנו שאין בעניין הזה ידיעת הבורא גזרה, וכל שכן בכאן, שאף משה אמר כי ישחט את השחיתון, הן בעודני חי עמכם ואף כי אחרי מותי, וכל שכן הבורא שהיה יכול לומר כן בלא גזרה. מה אומר הרייבד? אני לא מבין בכלל מה קשה לרמב״ם. הרמב״ם מקשה מה רוצים מהמצרים אם הקדוש ברוך הוא גזר עליהם מראש הם השתעבדו בישראל. אומר הרייבד, מה אתה רוצה הרמב״ם? פרק קודם כבר ענית על זה. זה שהקדוש ברוך הוא יודע מה יקרה, זה לא בגלל שהוא מכתיב את זה, לי יש בחירה חופשית. ובכל זאת הקדוש ברוך הוא יודע מראש מה אני אעשה. לכן זה לא בגלל שהוא לא ציין אותי בשם או כן ציין אותי בשם. אומר הרייבד, גם אם הרמב״ם היה אומר, גם אם הקדוש ברוך הוא היה אומר מראש, נותן רשימה שמית של המצרים שהשתעבדו בעם ישראל, עדיין אפשר היה לבוא אליהם בטענות למה עשיתם את זה. של היהודים שיעבדו עבודה זרה, עדיין אפשר היה לבוא אליהם בטענות למה עשיתם את זה. למה? כי זה שהקדוש ברוך הוא אמר את זה מראש, זה בגלל שהוא יודע מה שיקרה. אבל זה לא אומר שהוא חולל את מה שקרה, הוא רק יודע את מה שיקרה. אבל זה לא אומר שהאשמה היא לא באותו אחד שבחר. הקדוש ברוך הוא יודע מראש מה אני בחרתי. זאת בעצם הטענה של הרייבד, ולשיטתו גם הפרק הקודם. ולכן הוא אומר, אני בכלל לא מבין, לפני שאני נכנס לתשובה של הרמב״ם, שהיא תשובה ילדותית, אני לא מבין מה השאלה שהוא בכלל מוטרד ממנה. זאת אותה שאלה שהוא ענה עליה בפרק הקודם. שלמרות שהקדוש ברוך הוא יודע הכל מראש, עדיין יש לנו בחירה חופשית האם לעשות את זה או לא. אז מה אתה צריך להיכנס לזה שמדובר פה על איזושהי אמירה קולקטיבית על כלל המצרים, שלא, הקדוש ברוך הוא לא ציין את שמו של כל מקרי מצרי שכן יעשה את זה או לא יעשה את זה. זה לא רלוונטי, גם אם הוא היה מציין את השם של המקרי הזה, של המצרי הזה, עדיין אפשר היה לבוא אליו בטענות. כי הידיעה מראש לא שוללת את הבחירה החופשית שלו. ואם הוא בחר חופשית, אז צריך להיפרע ממנו. הוא צריך לתת את הדין על הבחירות שלו. ועניין המצרים אינה שאלה משני פנים. מה שהוא אומר, למה המצרים שיעבדו את עם ישראל? הרי הקדוש ברוך הוא אמר מראש שהם יעשו את זה. האחד, כי הדבר ידוע שאין הבורא נפרע מאדם רע, אלא ברע ממנו. ואחר שיפרע מזה, יחזור ויפרע מן הרע ממנו ברשעו. וכן הוא אומר, הוי אשור שבט אפי, כי התמחה שודד תושד. פירוש, מפני רשעך וגודל לבך, והתפארך עליי, וכו'. מה הוא אומר? הוא אומר, המצרים בעצם, כמו שהקדוש ברוך הוא הכביד את ליבו של פרעה, אז מפרשים אומרים שזה פרעה היה מגיע לו עונש, ולכן הקדוש ברוך הוא הכביד את ליבו, מנע ממנו את הבחירה, ואז זה העניש אותו על מה שהוא עשה, למרות שמה שהוא עשה היה תולדה של הכבדת הלב שהקדוש ברוך הוא הכביד את ליבו. כן, אבל מה שהכביד את ליבו זה בגלל חטאים קודמים שזה היה מגיע לו, ולכן בסופו של דבר מגיע לו העונש. וזה מה שהוא אומר, והמצרים גם כן רשעים היו, וראויים למכות ההם, ואילו שמעו למשה בתחילה ושלחו את ישראל, לא היו לוקים ולא טבעו בים. אבל זדונו של פרעה ובזותו את הבורא התברך לפני שילוחו, הוא גרם לו. כן, אז זה בעצם עבירות קודמות. וזה הסבר ראשון, כלומר שיש שני הסברים. והשני, כי הבורא אמר ועינו אותם, והם עבדו בהם בפרך, והמיתו מהם וטבעו מהם. כי עניין שנאמר, אני קצבתי מעט, והם עזרו לרעה, לפיכך נתחייבו. ברוך הוא אמר שתשעבדו את ישראל, הוא לא אמר להם, לעבוד בפרך ולהרוג אותם ולהטביע אותם בים, אתם הוספתם מעבר לגזירה של הקדוש ברוך הוא, ולכן באים אליכם בטענות. זה התירוצים של הרייבד. התירוצים האלה כמובן לא מחזיקים מים בשום צורה, בגלל שהתירוץ הראשון, כן, זה מזכיר לי את הגמרא מסכת מכות בדף י', הגמרא אומרת שם, איך ידם ירוצח בשוגג. איך מתרחש העניין הזה של רציחה בשוגג? מה אומרת? ראובן היה חייב מיטה, ושמעון היה חייב גלות בגלל חטאים קודמים. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מזמנם לפונדק אחד, ראובן למטה, שמעון למעלה עם גרזן על הגג, ואז נופל הגרזן בטעות משמעון והורג את ראובן. ראובן שהיה חייב מיטה, חטף את המיטה שלו. ושמעון שהיה חייב גלות, עכשיו הוא רצח בשוגג, יקבל את הגלות, כך מתאר את הגמרא. הקושי הגדול לגבי הגמרא פה, זה איך העסק התחיל. איך ראובן, או שמעון, סליחה, איך שמעון התחייב גלות? קודם, עכשיו הוא כבר חייב גלות, אז הקדוש ברוך הוא מסדר את ה... איך הוא התחייב גלות שם? כי הוא רצח בשוגג? הרצח ההוא בשוגג, איך הוא קרה? גם, בגלל שהיה רצח קודם בשוגג, אז הקדוש ברוך הוא זימן אותם לפונדק אחד וכו' וכו'. איך זה מתחיל? זה צבים כל הדרך עד למטה. הרי מתישהו צריך להיות איזשהו מעשה שהוא לא תולדה של החטא של הקדוש ברוך הוא, ובגינו באמת מגיע לי עונש. משם ועלה הקדוש ברוך הוא יכול לסדר את העניינים, מגלגלים זכות על ידי זכאי וחיוב על ידי חייב. אבל קודם כל אני צריך להיות חייב, ואז אפשר להתחיל לדבר בשפה הזאת. איך השרשרת הזאת מתחילה? זה הרי לא, משהו פה לא הגיוני. אני לא יכול להגיד לי שכל רוצח בשוגג זה בגלל שמישהו בעצם היה חייב גלות עוד קודם. בסדר, אז אני אשאל אותך על הקודם, איך הוא היה חייב גלות. כי הוא רצח בשוגג קודם, אוקיי, ואז מה? איך זה קרה? ושהוא רצח בשוגג עוד יותר קודם? ואת כל רוצח בשוגג עשה אין סוף רציחות בשוגג. אין רוצח בשוגג שרצח בשוגג רק פעם אחת. זה הסברים מוזרים, ההסברים האלה. ההסברים האלה בעצם מניחים שיש פעולות שאותן האדם עושה והקדוש ברוך הוא לא מסובב אותן. רק לפעמים יכול להיות מצב שהקדוש ברוך הוא מסובב את האדם לעשות פעולה כלשהי, ובכל זאת זה נזקף לחובתו, בגלל שעצם העובדה שהקדוש ברוך הוא סובב את הפעולה על ידו, זה בגלל שהיה לו חטא קודם. ובעצם העונש שמגיע לו, זה עונש על החטא הקודם שהיה לו, לא על מה שהוא עשה כאן. מה שהוא עשה כאן זה תולדה של מה שהקדוש ברוך הוא סובב את זה. אבל את החטא, את העונש מגיע לו על החטא הקודם שהוא עשה. נגיד שזה אפשרי, אין לי מושג האם זה נכון ולמה זה נכון ומי אמר לחזן שזה באמת נכון. אבל גם אם נניח שזה נכון, ברור שזה לא מסביר את כל הפעולות שקורות פה בעולם. כי אם הכל היה תולדה של מעשי ידיו של הקדוש ברוך הוא, אז ההסברים האלה לא מתחילים. מתישהו הבן אדם צריך להפוך לרשע בזכות עצמו, כדי שאחרי זה ייטלו ממנו את הבחירה וישחקו איתו, כדי שהוא יעשה מעשה רע ואז יחטוף. כי הוא בן כה וכה היה רשע מראש. אבל הרשע הראשוני צריך להיות תולדה של מעשה שהוא עצמו עושה. לא שהקדוש ברוך הוא סובב. לכן אי אפשר להתחמק מזה, שברור שהאדם יכול לבחור באופן חופשי, וזה לא יהיה מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. יכול להיות שישנם מסיבות או פעולות מסוימות, שבהן למרות שהאדם עשה את זה, בעצם זה הקדוש ברוך הוא סובב את זה. הוא רצה לסובב את זה, כי האדם הזה היה רשע, הוא רצה לסובב את העניין על ידו, כדי להעניש אותו באופן הזה. נניח, כמו עם פרעה, כמו עם המצרים, כמו עם כל דבר. אבל זה, הכל מתחיל מהעובדה שהיית רשע. ולהיות רשע זה בגלל שאתה החלטת לעשות משהו, ולא שהקדוש ברוך הוא החליט לעשות את זה דרכך. אז אי אפשר להתחמק מהעניין הזה. לכן, מה שהרייבד אומר פה, זה לא יכול להיות נכון. שמה שבאים בטענות אל המצרים, זה בגלל שהם היו רשעים עוד קודם, והקדוש ברוך הוא סובב את זה. אז הרשע הקודם, מה תגיד לגביו? וההסבר השני שהוא אומר שמה, שהמצרים עשו יותר ממה שהקדוש ברוך הוא ניבא. זה עקרונית יכול להיות נכון, אבל אז אתה בעצם מניח שיש דברים מסוימים שהם לא בידיו של הקדוש ברוך הוא, ויש דברים שכן. ההנחה של השאלה היא שהדברים כולם הם בידיו של הקדוש ברוך הוא. ואם אתה אומר לי שיש דברים שהם לא בידי הקדוש ברוך הוא, אלא רק בני אדם עושים אותם, אתה בעצם אומר, אוקיי, אז יש דברים שהקדוש ברוך הוא עושה, ועליהם הם מחוץ למשחק, והעונשים באים רק על מה שהאדם עצמו עשה. זו שאלה לא מתחילה מראש, אז אין פה את ההתמודדות בין הידיעה לבין הבחירה. כי אין, על זה אין ידיעה, ולא הקדוש ברוך הוא מסובב, ולא שום דבר. ולכן האדם נענש, וזה הכל. הרייבד מנסה להסביר משהו, איך ייתכן שלמרות שיש ידיעה מראש, בכל זאת אפשר לבוא בטענות אל האדם. אז פה יש משהו שלא לא יכול לעבוד. מצד שני, לכאורה, הקושייה שלו על הרמב״ם צודקת. הרי מה הקושי שהרמב״ם מוטרד ממנו? הקושי הוא שהקדוש ברוך הוא ידע את זה מראש, אז מה? בפרק ה', בפרק הקודם, הרמב״ם אמר לנו כבר שגם אם הקדוש ברוך הוא יודע מראש, זה לא אומר שהמעשה לא נעשה מבחירתי החופשית. ואם הוא נעשה מבחירתי החופשית, מגיע לי על זה עונש. אז מה מטריד את הרמב״ם מזה הקדוש ברוך הוא אמר, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי שלי עבודו דן אנוכי. אז מה אתה דן אותו? מה אתה מעניש אותו? הרי אתה בעצם יצרת את זה, לא נכון. אני רק מבטי שזה יקרה, לא אני יצרתי את זה. ולכן אני יכול להעניש אותם, אם עשו את זה בבחירתם החופשית. אני חושב שמה שהרמב״ם רוצה לומר פה, וכאן אני מגיע לנקודה שבגללה, אני נזקק לכל המהלך הזה. מה שהרמב״ם...
הרב.
כן?
הרב. אם נציג המצרים היה בא איזשהו אחד שהם בחרו בו, הוא אומר, אני מייצג את כולם. אז אתה אומר, הרמב"ם אומר, אישית, כל אחד יכל לבחור, אבל אתה מראש ידעת, בעצם הסטטיסטיקה או מה שלא יש, שווה שזה מה שיקרה. אז עוד פעם, אז מה אתה בא אליהם בטענות? זה שאתה, הרמב"ם כביכול...
זאת בדיוק הקושייה של הרייבד. לכן אמרתי, הקושייה של הרייבד על הרמב"ם היא לכאורה קושייה טובה. אז מה הרמב"ם רוצה? התירוצים של הרייבד הם לא תירוצים, אבל הקושייה שלו לרמב״ם היא קושייה טובה. אז אני רוצה לטעון, מה שהרמב״ם בעצם רוצה לומר, זה שאנחנו יכולים לדבר, או הקדוש ברוך הוא יכול להגיד, תראו, קולקטיבית, המצרים ישתעבדו בעם ישראל. באופן עקרוני, אני יודע שכתופעה זה מה שיקרה. כל מצרי לחוד יש לו בחירה חופשית. אבל סטטיסטית אני אומר לכם שיהיה אחוז מסוים של המצרים שישתעבדו בעם ישראל. ואת זה, אומר הרמב״ם, זה לא מעבר לשאלה של הידיעה והבחירה. כאן, אפילו אם הקדוש ברוך הוא מכתיב את התוצאה, לא רק יודע אותה מראש, אלא מכתיב את התוצאה, עדיין אפשר לבוא בטענות אל כל אחד שהחליט לעשות את זה. בגלל שהתכתיב לא היה על אדם מסוים, אלא זה היה תכתיב סטטיסטי. בעצם אני אמרתי מה יעשה הקולקטיב, לא אמרתי מי מתוך הקולקטיב יעשה את זה. ולכן כל אחד שהחליט לעשות את זה, זה היה תולדה של בחירה חופשית שלו, ואפשר לבוא אליו בטענות. זאת בעצם טענת.
אז שוב, אם נציג המצרים יבוא ויגיד, אני מייצג את כולם, אישית, אני, אז לא מגיע לנו כעם מה שאתה מביא עלינו.
אני אנסח את זה אחרת, אני חושב שאתה מתכוון לאותה שאלה, אנסח את זה אחרת. בעצם אנחנו עדיין לא פתרנו את הבעיה. אני אנסח את קושיית הרמב״ם בצורה אחרת. אני אומר שזה מה שאתה גם מתכוון. נגיד שיש 100 מצרים. עכשיו אתה אומר לי, לכל אחד יש בחירה חופשית. אבל אני אומר לכם שעשרה מתוך המצרים השתעבדו בעם ישראל. ולכל אחד יש בחירה חופשית. עכשיו אם לכל אחד יש בחירה חופשית, אז ברמה העקרונית, 99 מצרים יכלו לבחור לא לשעבד את עם ישראל. כל אחד יש בחירה חופשית, והוא גם בלתי תלוי באחרים. זה המשמעות של בחירה חופשית. עכשיו, בא המצרי המאה, ה-99 האחרים החליטו לא להשתבר. עכשיו, בא המצרי המאה, האם יש לו אפשרות לא להשתבד בעם ישראל? אין לו. כי רק הקדוש ברוך הוא ידע מראש, אמר מראש, שיהיו מצרים שהשתבדו בעם ישראל. אז אם 99 אחרים, וזה יכול לקרות, שיש 99 שבוחרים בטוב, יש בחירה חופשית. אז המאה אנוס בעצם לבחור ברע. אז מה אתה רוצה ממנו? עכשיו זה כמובן רק להביא את הדברים לקיצוניות, אבל זה נכון גם לגבי 10 מצרים. אם הקדוש ברוך הוא אמר שעשרה מצרים השתעבדו בעם ישראל, ו-90 מצרים כבר בחרו בטוב, אז העשרה האלה אין להם בחירה, הם חייבים להשתעבד, כי הרי הקדוש ברוך הוא קבע, גם הכתיב, לא רק ידע, שעשרה השתעבדו בעם ישראל. אז לכן בעצם זאת הקושיה של הרייבד בניסוח הזה, קיימת גם אם אני טוען את הטענה של הרמב״ם שהיא טענה קולקטיבית. שהקדוש ברוך הוא לא גזר על אדם בשם מסוים, על אדם עם זהות אדם מסוים, אלא על הקולקטיב המצרי, או על הקולקטיב היהודי שקם העם הזה וזנה, אוקיי? אגב, קם העם הזה וזנה די ברור שזה לא תכתיב של הקדוש ברוך הוא, זה רק ידיעה. אבל המצרים, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא גם יצר את השיעבוד, הוא רצה שיהיה שם שיעבוד, זאת הייתה התוכנית שלו. ולכן הוא גרם לזה שהמצרים השתעבדו את עם ישראל. לכן יש קצת הבדל בין שתי הדוגמאות, אבל אני כרגע לא נכנס להבדל הזה. הטענה שאני רוצה לטעון, וכאן אני מגיע לנקודה. בעצם הטענה שלי זה שהקדוש ברוך הוא יכול היה לפעול באופן כזה. נגיד שיש 100 מצרים, לא 100, מיליון מצרים. בסדר? עכשיו הקדוש ברוך הוא, באופן עקרוני, לכל אדם יש בחירה בין רע לטוב. ונניח לצורך המודל הפשוט, שלכל אדם המשקלים של הטוב והרע שווים. נניח, זה לא נכון, אבל נניח לצורך 50-50. יש סיכוי 50 שהוא יעשה טוב, סיכוי 50 שהוא יעשה רע, אוקיי? אז אם יש לי מיליון מצרים, יש לי מיליון מצרים, אז אני מניח ש-50% מהמצרים יעשו רע, ו-50% מהמצרים יעשו טוב. אם אני מניח שיש למצרים בחירה חופשית, אז, או לפני הבחירה חופשית, אז 50% יעשו טוב, 50% יעשו רע. איזה 50% אלה יהיו? אין דרך לדעת. כל מצרי לחוד יכול להיות בצד הטוב או בצד הרע. אבל אני כן יודע, הסתברותי, את חוק המספרים הגדולים, ש-50% מהמצרים יעשו רע. 50% יעשו טוב. למרות שכל אחד מהמצרים לחוד יש לו בחירה, והוא יכול להחליט או לפה או לשם, ונגיד שהוא בוחר את זה על דעת הלד מטבע, 50-50. אני יודע, לפי חוק המספרים הגדולים, ש-50% מהמצרים יהיו בצד הרע. למרות שלכל אחד יש תוצאה של הטלת מטבע. ברמה העקרונית, הטלות המטבע הן חופשיות. תיאורטית יכול להיות שבכל המצרים יטילו מטבע ולכולם יצא עץ. עקרונית יכולה להיות תוצאה כזאת, מאוד נדיר, אבל יכול לקרות. אבל בממוצע, בפרט עם המספרים ומספרים גדולים, זה ייפול על 50% עץ, 50% פעלי. אבל כשמדובר במספרים גדולים, אז אני יכול להגיד מראש שיהיו מצרים שהשתעבדו בעם ישראל, למרות שכל אחד מהם לחוד מקבל החלטה חופשית בין טוב לבין רע, נגיד בסיכוי 50-50. עכשיו, אבל הסיכוי לעשות רע בדרך כלל הוא לא 50%. יש לנו נטייה לעשות טוב, גם מבחינת ההכרעה שלנו, לא רק הדחפים. אנחנו רוצים לעשות טוב, אפילו אם יש לנו דחף לעשות רע. לכן, אוכלוסייה נורמטיבית, הנטיות, נגיד, הסיכוי שהם יעשו טוב או יעשו רע, זה 98-2, זה לא 50-50. 98-2, נגיד, לצורך הדיון. ועדיין, יהיו 2% מתוכם שיעשו רע. 98% יעשו טוב. הקדוש ברוך הוא כמובן יכול לשנות את ההתפלגות. הוא יכול להגיד, ההתפלגות היא לא 2% מול 98, אלא אני אבנה את הסביבה הרוחנית שלכם, הנפשית שלכם, באופן כזה שיש לכם משקל שמושך אתכם לכיוון הרע. ועכשיו ההתפלגות כבר לא תהיה 2 מול 98, אלא 40 מול 60. עדיין מיעוט, הרוב 60% לעשות טוב, 40% לעשות רע. מה יקרה בחוק המספרים הגדולים? בחוק המספרים הגדולים יהיו 40% מהמצרים שהשתעבדו בעם ישראל, או 40% מהישראלים שעבדו עבודה זרה, כן, וכמה מזה וזנה. שימו לב, כל אחד מהאנשים יש לו בחירה חופשית בין שתי האפשרויות, תחת התפלגות מסוימת, אבל הוא יכול היה לבחור בטוב, יכול היה לבחור ברע. אבל עדיין, ביחס למספרים גדולים, אם מעורב פה מספר מספיק גדול של אנשים, אני יכול להגיד לכם שיהיו פה אחוז מסוים של אנשים שיבחרו ברע. מראש אני יכול להגיד לכם את זה. למרות שלכל אחד יש בחירה חופשית, אני אגיד לכם עכשיו יותר מזה. זה לא למרות שיש לכל אחד בחירה חופשית, זה בגלל שיש לכל אחד בחירה חופשית. בואו ניקח דוגמה. נסתכל על הטלת מטבע. בהטלת מטבע, כאשר אני אטיל מטבע אחת, יש לי סיכוי 50% ליפול על עץ, 50% שזה ייפול על פלי. מה יקרה אם אני אטיל 10 מטבעות? אז אני מצפה שיהיו חלק הטלות ייפלו על עץ, חלק ייפלו על פלי. בממוצע זה אמור להיות 5-5, בפועל זה אף פעם לא יקרה 5-5 כמעט. 3-7, 6-4, 2-8, לא יודע, משהו כזה, יהיו חלק הטלות כאלה וחלק הטלות כאלה. מה יקרה אם אני מטיל מיליון מטבעות? אם אני מטיל מיליון מטבעות, אי הוודאות כבר מאוד מצטמצמת. יהיה פחות או יותר 500,000 לעץ, 500,000 לפאלי. זה חוק המספרים הגדולים. עכשיו שימו לב לדבר המוזר והמפתיע בסיפור הזה. חוק המספרים הגדולים נכון, רק כאשר ההטלות הן בלתי תלויות. אם יש לי מיליון מטבעות, וכל אחת מהן אני מטיל, וזה בלתי תלוי בהטלות האחרות, דווקא אז אני יכול להגיד לכם מראש מה תהיה התוצאה. ש-50% ייפלו על עץ, 50% ייפלו על פלי. אם ישנה השפעה בין ההטלות, ישנה זיקה, השפעה, תלות בין ההטלות, אז אי אפשר להפעיל את חוק המספרים הגדולים. חוק המספרים הגדולים לא עובד. עכשיו תשימו לב עד כמה מוזר יוצא התוצאה הזאת שתיארתי עכשיו. דווקא במקום שבו אני לא יכול להגיד כלום על ההטלה הבודדת, אני יכול להגיד בדיוק מה יקרה במספר גדול של הטלות. אם אני יודע להגיד משהו על ההטלה הבודדת, אני לא יודע להגיד כלום על הרבה מאוד הטלות, או לפחות זה לא מתנהל באופן סטטיסטי, לפי חוק המספרים הגדולים. אז זה קצת מוזר, ודווקא בגלל שעל ההטלה הבודדת אני לא יכול להגיד כלום, זה התנאי לכך, אם זה מתקיים, אז על המספרים הגדולים, על הרבה מאוד הטלות, אני יכול להגיד לכם בדיוק מה יקרה. איך זה יכול להיות? הרי אם כל הטלה יכולה לצאת על עץ או על פלי באופן חופשי, מה מונע מכל ההטלות האלה ליפול כולם על עץ? או 70% על עץ ולא 50? מה, הרי אין, נגיד שאני אשאל את שאלת הרייבד עכשיו על הטלת המטבע, בסדר? יש לי, עשיתי מיליון הטלות. 999,999 הטלות כבר נפלו על עץ. ההטלה הבאה היא בלתי תלויה. היא לא יודעת כלום ממה שקרה עד עכשיו, היא בלתי תלויה בהטלות הקודמות. אז היא יכולה ליפול על עץ ויכולה ליפול על פלי. אתם יודעים שיש סיכוי 50% שהיא תיפול על עץ גם כן, כמו שכל הקודמות, ואז הכל יצא על עץ. אומרת, זה שהתלה האחרונה לא יודעת מה קרה לפניה, התלה השלישית לא יודעת מה קרה בשתי התלות הקודמות, וכן הלאה. ודווקא בגלל שכל אחד לא יודע על מה שקרה קודם, הם מתארגנים באופן כזה שנראה לכאורה מסודר מראש. שאני יכול להגיד מראש מה יקרה שם. דווקא בגלל שהם לא יודעים אחד על השני. זה מאוד מוזר כשחושבים על זה, למרות שאינטואיטיבית ברור לנו שזה נכון. אנחנו גם מבינים. ותנסו רגע לחשוב על התופעה הזאת ותראו עד כמה זה מוזר. הדבר הזה, אין, אני מטיל קובייה מיליוני פעמים, שישית מהפעמים זה ייפול על אחד, על שתיים, על שלוש, כל אחד בדיוק שישית, אם אני הטלתי מספיק פעמים את הקובייה, כן, בחוק המספרים הגדולים. זה ייפול בדיוק שישית. עכשיו, אף אחת מהטלות לא יודעת על האחרות, אז איך הן מתארגנות באופן כזה, שזה מחלק את התוצאות ביניהם לשישית מהפעמים על אחד, שישית מהפעמים על שתיים, שישית מהפעמים על שלוש וכן הלאה. הרי הן לא יודעות אחת על השנייה. אז אני אומר, לא רק שאיך זה ייתכן, אלא דווקא כשהן לא יודעות אחת על השנייה, זה מתארגן כך. זה הכלל. רק אז קיים חוק המספרים הגדולים. חוק המספרים הגדולים קיים רק במספר גדול של ניסויים, שכל אחד מהם בלתי תלוי באחרים. במקרה כזה, ההתפלגות האפריורית תתממש בפועל. ההתפלגות האפריורית במטבע הוגנת זה חצי חצי, בפועל כשתטילו את המטבע, אם תטילו אותה הרבה מאוד פעמים, התוצאה תממש בפועל את ההתפלגות האפריורית. חצי חצי, זה חוק המספרים הגדולים. אבל זה קורה אך ורק אם כל הטלה לחוד היא בלתי תלויה בכל האחרות, היא לא יודעת עליהם, לא תלויה בהם, והיא לא מתארגנת יחד איתם. אם הם היו מתארגנות כולן יחד, והיו יכולות להגיד, אוקיי, הטלה ראשונה, שלישית, עשירית, 24 וכולי, אתם טיפלו על אחד. הטלות האלה ואלה ייפלו על שתיים, הטלות האלה ואלה ייפלו על שלוש. אם הם מתארגנים ביחד, אני יכול להבין שיש שישית מההטלות שנופלת על כל מספר. כי זה מאורגן איכשהו, יש קשר ביניהם. אבל למה זה מתקיים דווקא כשאין קשר? כשהם לא מתארגנות ביניהם. דווקא אז. זה חוק המספרים הגדולים, וכשחושבים עליו באופן הזה, זה דבר שמאוד קשה להבין אותו. מאוד קשה להבין אותו. למרות שהוא נראה לנו נורא מובן ואינטואיטיבי, כשחושבים על זה בצורה הזאת, מאוד קשה להבין אותו. ומה שאני רוצה לטעון, זה שאותו דבר קיים ביחס להתנהגויות של בני אדם. כאשר הקדוש ברוך הוא מנבא, נגיד שהוא אפילו ניבא כמותית, אומר 40% מהמצרים השתעבדו בעם ישראל. לא כולם היו שם, 40% נגיד לצורך הדיון, השתעבדו בעם ישראל. איך הוא יכול לעשות את זה, שואל הרייבד על הרמב״ם, אם כל מצרי ומצרי יש לו בחירה חופשית? התשובה היא, שלכל מצרי ומצרי באמת יש בחירה חופשית, ודווקא בגלל זה אפשר לדעת מראש מה תהיה ההתפלגות הכללית. בגלל שאם הקדוש ברוך הוא קבע את המשקלות, שמתאים כל מצרי לכיוון הרע או לכיוון הטוב, נגיד על 40-60, אז כל מצרי מחליט באופן חופשי. אבל מתוך מיליון מצרים, 400 אלף השתעבדו בעם ישראל. דווקא בגלל שהבחירה של כל אחד היא חופשית. לא למרות. בגלל. זה ממש מוזר. את הקושייה של הרייבד הייתה, רגע, רגע, יש פה בחירה חופשית, מה קורה? אז הרמב״ם הייתי מצפה שאני, לא, למרות שיש בחירה חופשית, עדיין זה איכשהו מתארגן סטטיסטית. התשובה היא יותר חזקה. בגלל שלכל אחד יש בחירה חופשית, לכן זה מתארגן באופן סטטיסטי, לפי חוק המספרים הגדולים. לא רק למרות, אלא בגלל. במילים אחרות, כאשר אנחנו עוסקים באוכלוסיות גדולות, אני יכול לתת לכם ניבוי מה תעשה האוכלוסייה הזאת, למרות שלכל אחד ואחד מהאוכלוסייה יש בחירה חופשית. אם הייתי צריך לטפל או לנבא מה יעשה פלוני או אלמוני מתוך הקבוצה הזאת, אין לי שום דרך לנבא. לא יכול להגיד לכם מה הוא יעשה. הוא יכול להגיד לכם ש-40% יקרה ככה, 60% יקרה ככה. מה הוא יעשה בפועל? מה שהוא החליט. אבל אם יש קבוצה גדולה של אנשים, אני יכול להגיד לכם ברמה המקרוסקופית, ש-40% מתוכם יעשו ככה ו-60% יעשו ככה. אני יכול להגיד לכם מה יקרה. דווקא בגלל שלכל אחד יש בחירה חופשית, לא למרות. בגלל. עכשיו שימו לב, יש פה איזושהי קפיצה מסוימת שעשיתי. כי הבחירה האם לעשות רע או לעשות טוב, היא לא הטלת מטבע. זה לא אירוע אקראי, זה מה שדיברתי בהתחלת השיעור. זה אירוע שהוא תוצאה של בחירה של האדם. מתברר שלמרות שאנחנו עוסקים באירועים שהם תולדה של בחירה, עדיין יש לה סטטיסטיקה מה לומר. זה כמו הגרלה. הבחירה בסך הכל רק אומרת, נגיד שאני עושה את זה ככה, נגיד שהדחף של כל בן אדם להרע הוא בעוצמה של 10%. נניח, בסיטואציה מסוימת, באופן ממוצע בסיטואציה כזאת, יש כוח של 10% שמושך בני אדם להרע, ו-90% שמושך בני אדם להיטיב. עכשיו, חוץ מהמאבק בין הכוחות האלה, יש גם בחירה חופשית של האדם. עכשיו, בני אדם נוטים לבחור בטוב, למרות שאולי קשה לעשות את הטוב, לכן אני מצפה שבפועל לא 90% מבני אדם יעשו את הטוב, אלא 98% יעשו את הטוב. כי הם גם בוחרים לעשות את הטוב. אז בואו נכניס גם את את הנטייה לעשות טוב, את הבחירה, לתוך השקלול. ועכשיו אני אומר 98% שכל אחד מהם יעשה טוב. עכשיו, אדם ספציפי שעומד פה, אני לא יודע מה הוא יעשה. יכול להיות שהוא מה2% שיעשו את הרע. אבל אם יהיו פה מיליון בני אדם, אני כבר עכשיו אומר לכם מראש, 980 אלף מתוכם יעשו את הטוב. 20 אלף מתוכם יעשו את הרע. זאת אומרת, גם כאשר יש בחירה חופשית, אני יכול להכניס את הדבר הזה לתוך הסטטיסטיקה, אם אני מדבר על אוכלוסיות גדולות. וזה כמובן נכון גם לדברים שלא קשורים לבחירה חופשית, גם להטלת מטבע. כמו שראינו, גם הטלת מטבע זה בעצם תולדה של החלטה של בני אדם. אבל בקיצור, כל היישומים שאנחנו מכירים להסתברות ולסטטיסטיקה, סובלים מאותו פרדוקס. בעצם אנחנו נותנים תחזית לקבוצות גדולות, והתחזית הזאת היא אמינה רק במקום שכל פרט בקבוצה, או כל מקרה מתוך כלל המקרים, נעשה מתוך בחירה חופשית או בהגרלה מקרית לגמרי, באופן בלתי תלוי בכל הניסויים האחרים. ואז, ורק אז, אנחנו יכולים לתת ניבוי למה יקרה בסוף. זאת אומרת, בניגוד לתפיסה הרגילה, שבחירה חופשית מונעת את הניבוי, אתה לא יכול לדעת מראש מה יקרה אם יש לבן אדם בחירה חופשית, בקבוצות גדולות, הבחירה החופשית לא רק שלא מונעת את הניבוי, היא זו שמאפשרת אותו. אם לא הייתה בחירה חופשית, לא הייתי יכול לנבא. זה מוזר. הבחירה החופשית עובדת במובן מסוים כמו הגרלה. למרות שזה מכניזם אחר, כמו שאמרתי קודם. מתברר שגם בחירה חופשית עובדת כמו הגרלה. אגב, גם בחירה לא חופשית עובדת כמו הגרלה. למשל, הבחירה באיזה כוח ובאיזה כיוון להטיל את המטבע. זה לא בחירה שאני עושה אותה באופן מודע. אני מחליט לשים את זה בזווית 30 מעלות, בעוצמה כזאת וכזאת. לא, אני פשוט עושה ככה. זאת החלטה שלי מה לעשות, אבל אני לא מחליט על הנתונים. אני פשוט עושה משהו. אז החלטה של בן אדם. ולהחלטה הזאת מטפלים בה בכלים סטטיסטיים. עובדה שאנחנו מניחים לגבי קוביה או לגבי מטבע, ההתפלגות היא קוביה הוגנת או מטבע הוגנת, ההתפלגות היא חצי חצי או שישית שישית. למרות שזה פעולה של בני אדם שמחליטים איך לעשות את זה. ואת מתברר שפעולות של בני אדם הן פעולות מבחירה, הן פעולות טכניות, כמו שאמרתי קודם, בעצם יכולות להיות מתוארות בכלים סטטיסטיים. לא רק יכולות, רק אם הפעולות נעשות כך, הכלים הסטטיסטיים ישימים לגביהם. ואז לא צודק הרייבד בקושייתו על הרמב״ם. כי הרמב״ם בעצם אומר ככה, הקדוש ברוך הוא, בפרק ה' הרמב״ם אומר, מה שהקדוש ברוך הוא יודע לא מכתיב את הבחירה. לא משנה כרגע, אני יש לי תזה אחרת על הרמב״ם הזה, אבל אני עוזב את זה עכשיו. בפרק ו' הרמב״ם לא מדבר על מצבים שאותם הקדוש ברוך הוא יודע מראש. הרמב״ם מדבר גם על מצבים שהקדוש ברוך הוא מכתיב מה יקרה, לא שהוא יודע, אבל אתה עושה מה שאתה עושה. לא, הוא מכתיב לך מה שיקרה. שם באמת שואל הרמב״ם, אז איך אפשר להעניש אותם? זה לא רק שידעתי מראש מה יקרה, זה פרק ה', זה הסברתי. אם אני יודע, זה עדיין יש בחירה חופשית. אבל בפרק ו' אני מדבר על מצבים שבהם אני הכתבתי את התוצאה, לא רק ידעתי את התוצאה. הקדוש ברוך הוא, כן, זה אני. אז איך כאן אתה יכול להעניש אותם? אומר הרמב״ם, כאשר הקדוש ברוך הוא הכתיב למצרים לשעבד את עם ישראל, הוא לא הכתיב לאף מצרי ספציפי לשעבד את עם ישראל. מה הוא עשה? הוא שינה את המשקולות של הבחירה שלהם. הצומת שבה כל מצרי עמד, היא עכשיו כבר לא מאוזנת. יש איזושהי הטיה מלאכותית שהקדוש ברוך הוא עשה לכיוון הבחירה הרעה, לשעבד את עם ישראל. ולכן הקדוש ברוך הוא יודע מראש ש-40% או 60% או מה שלא יהיה מהמצרים ישעבדו את עם ישראל. למרות שהוא לא הכתיב את זה, הוא רק איתה את המשקולות. ברגע שאתה מטה את המשקולות, בעצם קבעת במספרים הגדולים את התוצאה. השפעת על התוצאה, וזה לא רק למרות שלכל אחד יש בחירה חופשית, אלא בגלל שלכל אחד יש בחירה חופשית. כל מה שעשית, היטאת את המשקלות. משל לדבר, תחשבו על זה שאני אומר לכם, תיקחו, קחו את המטבע הזאת, ואני אומר לכם, אתם חושבים שהמטבע הזאת טיפול 50% על עץ, 50% על פלי, אתם הולכים להטיל אותה מיליון הטלות. אתם מניחים שזה ייפול 50% על עץ, 50% על פלי. אני אומר לכם מראש, זה ייפול 60% על עץ, 40% על פלי. איך אני יכול לא רק להגיד מראש, אלא גם להכתיב שזאת תהיה התוצאה? אני יכול לטפל במטבע, להפוך אותה למשהו שהוא לא הוגן, שצד אחד שלו שוקל יותר מאשר צד שני, ולכן בעצם היא תיפול יותר על הצד הכבד. כמה שהצד הכבד יהיה יותר כבד לעומת הצד הקל, זה בעצם מכתיב את המשקולות, האם זה 40-60, 30-70 או משהו כזה, ולכן הטיפול במטבע בעצם מכתיב את התוצאה, לא תוצאה של הטלה בודדת, הטלה בודדת יכולה להיות אצופלי, מה שאני לא אעשה למטבע. אבל אם תעשה מיליון הטלות, אני, אם יש לי שליטה על המטבע, אני אגיד לך מה תהיה התוצאה במספרים הגדולים. למרות שכל הטלה והטלה היא חופשית, אבל ברגע שאני קובע את המשקולות באופן מסוים, בעצם קבעתי את התוצאה. וזה מה שאומר הרמב״ם. לכל מצרי יש בחירה חופשית. אבל הקדוש ברוך הוא שינה את המשקל היחסי של צדדי הבחירה. האם לשבט את עם ישראל או לא לשבט את עם ישראל, והכביד יותר על המצרים לבחור בטוב. זאת אומרת, הוא גרם להם לנטות יותר לרע. עדיין לא דטרמיניסטי, לכל אחד יש בחירה חופשית. אבל המשקולות מסודרים כבר אחרת. ואם זה המצב, הקדוש ברוך הוא יכול לדעת, בגלל חוק המספרים הגדולים, מראש, ש-40% מהמצרים ישעבדו את עם ישראל.
איך הוא סידר את המשקולות האלו? ברמה הפנימית, כאילו הכבדת לב פנימית, כמו אצל פרעה?
כנראה, כן.
זה חיצוני כזה, שהתנאים החיצוניים פתאום, כי התנאים החיצוניים להפך, התנאים החיצוניים דווקא אמרו להם, ככל שתמשיכו תחטפו יותר חזק, אז הם צריכים כאילו ללכת בכיוון.
לא משנה איך הוא עשה את זה, זה יכול להיות פנימי, יכול להיות חיצוני, אין לי מושג מה קרה שם. אבל אני רק מציע מודל איך יכול להיות מצב שהקדוש ברוך הוא מנבא מראש ועדיין בא בטענות לאנשים. לא רק מנבא, אלא מכתיב.
הכבדת לב זה לקיחה מה... אבל זה לקיחה מהחירות של בחירה חופשית, אם הוא יכביד את הלב.
לא. בחירה חופשית זה לא אומר שיש לך 50-50. בחירה חופשית זה אומר שהדברים בידך. אבל האם קשה או קל לעשות את זה? זה תלוי בנסיבות. כאשר... מאוד, נגיד מישהו מאוד מרגיז אותי, ולכן יש איזושהי נטייה להגיב באלימות, כי הוא התגרה בי. אין לי בחירה חופשית? אי אפשר לשפוט אותי על מה שעשיתי? ודאי שאפשר. היה לי יותר קשה להתגבר ולעצור את עצמי, אבל עדיין מצופה ממני לעצור את עצמי. עכשיו, אם תשימו 1,000 בני אדם או מיליון בני אדם בסיטואציה כזאת, בלי התגרות, אף אחד כמעט לא יהיה אלים. יהיו, לא יודע מה, 1% אלימים. עם התגרות, יהיו לא יודע מה, 70% אלימים, התגרות מאוד מאוד בוטה, נגיד, יהיו 70% אלימים. במקרה השני, יבוא עכשיו אדם לפני שופט. אני אעניש אותו או לא אעניש אותו? ודאי שכן. למרות שהיה לו קשה להתגבר. קשה, אבל אני מצפה ממך בכל זאת להתגבר, אתה יודע שזה רע לעשות את זה. להתגבר? קשה, קשה. זה המשמעות של בחירה חופשית. בחירה חופשית אין פירושה שאין משקולות שמשפיעים עליי או שמתאים אותי. בחירה חופשית פירושו שלמרות שיש משקולות שונים לכל מיני כיוונים, בסוף בסוף אני יכול להחליט מה אני עושה. אם זה מתקיים, זה נקרא שהייתה לי בחירה חופשית. בחירה חופשית אין פירושה שכל הצדדים שקולים. גם אם כל הצדדים שקולים, אז לאף אחד אף פעם אין בחירה חופשית. אף פעם לא דילמה של 50 מול 50 בדיוק. לכן, זה טעות לחשוב ככה, לתפוס ככה את המושג בחירה חופשית. זאת אומרת, אפשר לנבא...
איך הרב מסביר את הרמב״ם שאומר שאדם יכול להיות צדיק כמשה רבנו או רשע כירובע ואין מושכהו לשום צד, כאילו 50-50, לא, חופשי הוא בוחר.
אין מושכהו לשום צד, הכוונה שהכל בידו, ולא הכוונה שיהיה לו בדיוק קל כמו משה רבנו או כמו ירובע. זה הכוונה אין מושכהו לשום צד, הכוונה אין שום דבר שמאלץ אותו דטרמיניסטית לשום צד. אבל ודאי שיש משקולות שונים, מה זאת אומרת? מה, זה לא ברור שיש בני אדם שיותר קשה להם להתעלות למדרגות גבוהות, ויש בני אדם שיותר קל להם?
ברור.
ברור שכן, ועדיין זה נכון לומר שאף אחד לא מושך אותך, לא מושך אותך במובן שזה לא מכתיב. אחת הטעויות הגדולות, ועל זה אני אדבר בפעם הבאה, אני רואה שאני כבר לא מספיק להגיע לזה, אחת הטעויות הגדולות זה הזיהוי הזה בין בחירה חופשית לבין חופש מוחלט, היעדר משקולות. לא. בחירה חופשית אין פירושו שכל הכיוונים מבחינתי הם שקולים. אלא שכל הכיוונים מבחינתי הם פתוחים, עקרונית. אני יכול ללכת אליהם. כמה קשה זה יהיה? יכול להיות שיש כיוונים קשים וכיוונים פחות קשים. עדיין, אם אני יכול, זה בחירה חופשית. ולהגיד שהמשקלים השונים או האילוצים השונים משפיעים עליי, זה ודאי נכון. להגיד שהאילוצים השונים מכתיבים את התוצאה, זה לא נכון, אם אתם לא דטרמיניסטים. האילוצים משפיעים עליי, אבל לא מכתיבים את התוצאה. במספרים הגדולים, האילוצים כמעט מכתיבים את התוצאה. זה חוק המספרים הגדולים. למרות שברמה התיאורטית, יכול להיות מקרה שכל המצרים יבחרו בטוב. סיכוי לזה מאוד מאוד קטן. אבל עקרונית זה יכול להיות. לכל אחד יש בחירה חופשית, יש איזשהו גאוסיאן בחוק המספרים הגדולים, שמרכז הגאוסיאן אומר שהמצרים יבחרו לפי ההתפלגות הפריאורית. זה מה שיקרה. אבל תיאורטית יכול להיות מקרה שכל המצרים פתאום נחה עליהם רוח הצדקות, וכולם מחליטים לבחור בטוב, לבחור ברע. הם לא חייבים, יש בחירה חופשית. אבל בפועל זה לא יקרה. אתם יודעים, בתורת הקוונטים למשל, אז אנחנו יודעים שכדורגל שאתם בועטים לקיר, באופן עקרוני יכול לעבור לצד השני, על פי תורת הקוונטים. אבל בחלקיק מיקרוסקופי, הסיכוי לזה הוא סיכוי שבהחלט קיים. בחלקיק מאוד גדול, שהוא בכדור, שמורכב מהרבה הרבה חלקיקים קטנים, הסיכוי הזה כמעט לא קיים. הוא מתאפס. ולכן זה לא קורה בעולם היומיומי שאותו אנחנו חווים. זה חוק המספרים הגדולים. ואותו דבר ביחס לניבוי לגבי המצרים או לגבי המשראל שעבדו עבודה זרה. כל אחד אני לא יכול לנבא עליו כלום. אבל קולקטיבית אני יכול להגיד מה יקרה, ושימו לב, יש איזשהו סיכוי קטן שזה גם לא יקרה. מאוד מאוד קטן. היה יכול להיות שכל המצרים יבחרו בטוב, ואז הנבואה של הקדוש ברוך הוא מראש הייתה מתבדה. כן,
לא
זה יכול לקרות.
לא צריך את כולם. מספיק
שיהיה... זה כל כך קטן, שזה, אתה יכול ללכת על בטוח. זה כמו הסיכוי שכדורגל יעבור את הקיר.
צריך שיהיה מספיק מצרים.
לא הבנתי.
זה צריך להיות מספר גדול של מצרים שירצו לשעבד. לא אחוז, שניים, עשרה, עשרים. צריך שיהיה אחוז מספיק גבוה כדי שזה יעבור.
דבר על האחוז הזה. נגיד שהקדוש ברוך הוא אומר ש... 80%
זה הקדוש ברוך הוא ידע שבאמת יהיה אחוז כזה גבוה.
שעבדו את עם ישראל. יכול להיות שיצאו רק 60% ולא 80%. כי הבחירות שלהם היו כאלה שלא הלכו בדיוק אל התוחלת. בסדר, זה יכול לקרות. יכול להיות שכולם בחרו בטוב. גם זה יכול להיות למרות שהסיכוי לזה הוא באמת אפסי. ולכן ברמה העקרונית, אם אני קובע את המשקולות באופן של 80% מהמצרים שעבדו את עם ישראל, אני יכול ללכת על בטוח ולהגיד שהמצרים שעבדו את עם ישראל. באופן קולקטיבי זה יקרה. הסיכוי שזה לא יקרה הוא אפסי. הוא קיים, אבל הוא אפסי. אז ברמה העקרונית זה נכון שהנבואה הזאת היא לא דטרמיניסטית. אבל חוק המספרים הגדולים אומר, זה יקרה. תחשבו על זה, האם הקדוש ברוך הוא יכול לנבא מראש, או אני יכול לנבא מראש, שכשאני אבעט בכדור לכיוון הקיר, הכדור לא יחצה את הקיר לצד השני. כל אחד מכם יגיד שכן. ברור שאפשר לנבא את זה מראש. למרות שתורת הקוונטים אומרת שיש סיכוי מאוד מאוד קטן שזה לא יקרה. נכון, אבל הוא כל כך קטן שזה לא מעניין. זה לא יקרה. For all practical purposes, הסיכוי הוא אפס. זה בדיוק המשמעות של הנבואה הקולקטיבית, או לא הנבואה, אלא התכנות, כן? פה הקדוש ברוך הוא לא רק ניבא מה יקרה, הוא גם יצר את מה שיקרה. ועדיין, כיוון שהיצירה היא על ידי הטיית משקולות סטטיסטית, אז הוא יכול לנבא מראש מה יקרה, ואפשר לבוא בטענות לכל מצרי שיעבד את עם ישראל. אין סתירה. קצת טריקי, אבל אני חושב שזה, זה ברור שזה נכון. טוב, אנחנו
נעצור. הרב, איך אמרנו בכל זאת, הניסוח של הרמב״ם הוא מאוד חד, ואין לו מי שיכפהו ולא גוזר עליו, ולא מי שמושכו אפילו לאחד משני צדדים. יכול, הוא חי ב...
גוזר עליו הכוונה, מכתיב לו לעשות, מושכו,
גוזר, כן, אבל...
מפעיל אותו בפועל. אין, לא את זה ולא את זה. ויש סטטיסטיקה.
הרב, למה אי אפשר להסביר את זה גם? ברור שאם יש, יכול להיות ש-80, יש לך כוח אחד שמושך אותך מאוד אחד הצדדים, אבל בסוף כשאתה עומד מול ההחלטה, האם להיכנע לאותו כוח או לא להיכנע, אז בהחלטה הזו אתה חופשי לגמרי, תוך כדי נטילת כל התנאים הקיימים.
אתה חופשי במובן זה שאתה יכול לקבל החלטה לכאן או לכאן, ברור, זה מה שאני אומר. אבל עכשיו אם תשים שם מיליון אנשים בצומת הזאת, אתה תגלה ש-80% בחרו בכיוון שהסטטיסטיקה אומרת.
כן, זה בעיה שקיימת.
זה בדיוק הטענה שלי, שכל אדם הוא באמת חופשי. למרות ש-80% בסטטיסטיקה הגדולה, עדיין 80% יעשו את מה שמוכתב מראש הם יעשו.
האם אפשר לומר על חברה אנושית, והחברה המצרית כפרט, בתקופה שהיא מלוכנית בסוף, שההחלטות כאן הן בלתי תלויות? לכאורה אפשר לומר שיש פה החלטות לגמרי תלויות,
אנחנו קשה לצפות. אני מציע פה מודל, זה ברור שזה לא, ברור שזה לא תיאור של מה שהיה שם היסטורית. אני מנסה להציע מודל, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יכול להכתיב מראש משהו, למרות שלכל אחד יש בחירה חופשית. ברמה העקרונית...
כן, אבל את מצרים זה פחות מאשר.
גם בשלטון מלוכני, ברמה העקרונית, תחשבו על הנאצים. גם אצל הנאצים היה בעצם שלטון מלוכני, במובן מסוים, היה שלטון אוטוריטרי, כן? השלטון קבע ומי שיצא נגדו חטף. ועדיין, לכל... והיו אנשים שבחרו בכל זאת להתנגד. פסיבית, אקטיבית, במידה יותר, במידה פחותה, כי הם הבינו שזה מעשים זוועתיים. ולכן, גם במצב כזה, אז המשקלות מאוד מאוד גדולים לכיוון מסוים, אבל עדיין יש לכל אדם בחירה, ולכן...
לא, זה בסדר, אני מסכים שיש בחירה, אבל אי אפשר לבנות על הסטטיסטיקה של ההתפלגות. מה, הטענה אומרת, בטוח יהיה פה איזה 40% שיצליחו וזה, אבל אולי לא. הרי אם אחד ישפיע מאוד על האחרים, כי הוא במקרה המלך, אז אולי אני לא יכול לבנות על זה שיהיה 40% שיעשו משהו רע.
לכן אמרתי, מה שאני הצעתי קודם זה איזשהו מודל. אבל המודל הזה משקף תופעה שנכונה גם
אוקיי.
אם המודל לא רלוונטי. אתה מתאר מצב שבו הבחירות הן פשוט לא בלתי תלויות. כשהבחירות הן לא בלתי תלויות, חוק המספרים הגדולים לא קיים. כי לא כל מצרים מקבל החלטות באופן בלתי תלוי. יש קורלציה בין ההחלטות. המלך מכתיב את הכל. נכון. אבל בואו נסתכל עכשיו על ההחלטה של המצרי, האם להיכנע לתכתיב הזה של המלך או לא. כי בסוף סוף הוא יכול להגיד שזה סותר את מצפונו ולשאת במחיר ולהתנגד. כמובן, מאוד קשה לעשות את זה, הסיכוי שמישהו יעשה את זה נגיד הוא 2%, בסדר? אבל עדיין, יש 2% לכל מצרי להתנגד.
וברור, הקורת עדיין קיימת.
לא יתנגדו. אז זה אומר שאפשר לנבא את זה מראש, למרות שעל כל מצרי ומצרי, אפשר לבוא אליו בטענות ולהגיד למה עשית את זה. כמו ששפטו
לא, אבל...
בנירנברג.
אבל גם אם יש בחירה, אפשר לומר שיש קורלציה מאוד גבוהה, גם אם יש בחירה.
אוקיי, אז מה?
היא לא דטרמיניסטית, אבל היא קורלציה.
נכון. ולכן, ועדיין אני טוען, שמצד אחד אפשר לנבא את מה שיקרה, ומצד שני אפשר לבוא בטענות לכל אדם על מה שהוא עשה. מה שאי אפשר לעשות זה ליישם את המודל שלי של חוק המספרים הגדולים. כי פה יש תלות בין הניסויים. אני השתמשתי בחוק המספרים הגדולים כדי להדגים רעיון שלא צריך את חוק המספרים הגדולים. גם במקרה הזה אני מיישם אותו. למרות שפה חוק המספרים הגדולים לא קיים. זה מה שאני אומר. אני מכתיב, כמו עם הנאצים. למה שפטו את הנאצים במשפטי נירנברג? מה רצו מהם? אם מישהו לא היה מקיים פקודה, היו יורים לו בראש.
אוקיי, כי יש בחירה, אבל לנבא כבר אי אפשר, לכאורה.
מה?
כי אין לי את התנאים שאני... אבל לנבא את זה אי אפשר.
לא, לנבא את מה שיקרה אפשר. אם היית שואל אותי, מה יקרה בגרמניה הנאצית, היית מתאר לי את כל התופעות, הייתי אומר לך, יקרו שם מעשי זוועה. למרות שכל גרמני וגרמני יש לו בחירה, הוא באופן עקרוני יכול היה להתנגד. כי מאוד קשה להתנגד. ולכן
סטטיסטית, לא, אבל בגלל שיש קורולציה גבוהה, מספיק שהיטלר לא היה קיים, אלא מישהו אחר במקומו, וכל הסיפור הזה נראה אחרת. קשה לנו בקורולציה גבוהה.
אבל היטלר כן קיים. הקדוש ברוך הוא מעמיד את היטלר, ועכשיו השאלה האם הגרמנים ישעבדו את ישראל או לא. עדיין על כל גרמני אפשר לבוא בטענות. למרות שאני יכול להגיד לך מראש שהגרמנים ירצחו מיליוני יהודים. הנה, בלי המספרים הגדולים.
אז הצלחנו להרוויח את זה שהיטלר כן היה בלי בחירה, כי בעצם אלוקים צריך להתחיל
אם
משהו.
אם אתה מסתכל על היטלר כאדם, אז נכון, אז הוא שלל ממנו את הבחירה, אבל עכשיו אנחנו לא טוענים טענות כלפי היטלר, אלא כלפי הגרמנים מן השורה. כשאתה טוען טענות כלפי היטלר, אז אני צריך לעשות את המודל על היטלר עצמו. אבל אם אתה מדבר על הגרמנים מן השורה, אז בוא נסתכל על היטלר בתור הנסיבות. ואת היטלר הקדוש ברוך הוא העמיד, דטרמיניסטי. אבל עדיין הגרמנים יכלו להתנגד להיטלר. אנחנו לא מוכנים לעשות את מעשי הזוועה האלה, וזה הכל, נקודה. אבל הסיכוי לזה הוא מאוד קטן, ולכן יכולתי לנבא מראש שירצחו מיליוני יהודים. ועדיין אני שופט, כל גרמני אני אשפוט אותו על מה שהוא עשה.
אם כל הגרמנים היו להבדיל מנטליות של אברהם אבינו, אז נכון ש...
זה לא היה קורה? אמרתי.
זה לא היה קורה. מראש, עוד לפני שהם עשו כבר... אז זה חלק מהרשעות שלהם, לא רק שהם עשו, זה בעצם מה שהם היו, התרבות.
זה עוד פעם, אתה חוזר לי לדטרמיניזם, לא, הרשעות של מה שהם בחרו. ברגע שהם בחרו, הם יהיו רשאים. לא, אני לא תולה את זה במשהו קודם.
כן, ברור שהבחירה שלה.
ברור שיש סיכוי מסוים שהנבואה הזאת לא תתממש, כי זאת נבואה סטטיסטית. סיכוי מאוד מאוד קטן, שכל המצרים היו בוחרים בטוב. כמו עם הכדור שיעבור את הקיר. בסדר, אבל עדיין אפשר לתת ניבוי דטרמיניסטי כזה, זה עובד מצוין בעולם הפיזיקה, וזה עובד אותו דבר גם על המצרים. למרות שיש סיכוי מאוד מאוד קטן שהוא לא יתממש הניבוי הזה. אוקיי.
לא, לא, מה שהתכוונתי לשאול זה שהטענה כלפי המצרים וכלפי הגרמנים וכל אלה, זה לא בהכרח על... על כביכול, זה נכפה עלינו בסטטיסטיקה, אבל עצם זה שאתם כמו שאתם, אם אתם כולכם הייתם אברהם אבינו, תרבות צדיקה וחסד ואהבה, אז זה כמו לקחת את הקופייה ולעטות אותה, שהיא לא תהיה מאוזנת, אלא שהיא תיפול יותר 90% על איזשהו מספר.
זה בעצם במילים אחרות מה שאמרתי, בהינתן שיש את כל המבנה הנאצי והכל, עדיין בן אדם כמו אברהם אבינו היה זורק את עצמו לכבשן האש ולא עושה את זה. וזה שאתם, עובדה ש-98% מתוככם כן עשו את זה, על זה אני תובע אתכם. למרות שבאמת היה מאוד קשה, אולי גם אני לא הייתי עומד בניסיון הזה. זה עדיין נקרא שיש בחירה חופשית לבן אדם. תדעו.
אפשר שאלה?
כן.
אז רק, אם אפשר לסכם רגע את מה שהיה בשיעור, נתת את תשובת הרמב״ם, בעניין ההצעה שהרמב״ם מציע, ואז הצעת מודל יותר מפורט למה שהרמב״ם אמר?
כן, זה מה שהרמב״ם מתכוון, הרמב״ם מתכוון שהנבואה, זה מה שהוא כותב, הוא אומר, הנבואה לא הייתה על אדם מסוים, היא הייתה נבואה סטטיסטית, המצרים באופן עקרוני השתעבדו בעם ישראל, ולכן אומר הרמב״ם, זה לא סותר את האפשרות שלי לבוא בטענות לכל מצרי שהשתתף בזה, ולטבוע אותו על זה.
כן, אבל כל מה שאתה השתמשת בזה מושגים שנוצרו לאחר הרמב״ם.
לא, זה לא קשור. את ההבנה הזאת אפשר היה להבין גם בתקופת הרמב״ם. היום יש לנו כלים הרבה יותר טובים לנתח את זה ולהסביר את זה. אבל כל אדם אז, אני חושב שיכול היה להבין את זה גם כן. הוא לא יודע מה זה כך המספרים הגדולים, אבל אתה מבין את זה אינטואיטיבית שזה כך קורה.
הבנתי.
סליחה, בניגוד למשל להטלת הקוביות, הקוביה, שלפי חוק המספרים הגדולים אפשר לנבא את התוצאות, עצם העובדה שהקדוש ברוך הוא השפיע משקולות לגבי המצרים לשבט את עם ישראל, אז כאן הוא הסגיר אותם מול אופציה שיבוד עם, שלא היה סיבה שתהיה אופציה מלכתחילה, כי המצרים מול בני ישראל יש להם מיליון אופציות.
זה המשמעות של המשחק עם המשקלות, נכון? אבל עדיין הייתה להם בחירה לא לעשות את זה.
נכון, אבל הוא הסגיר אותם מול האופציה הזאת שלא הייתה אולי אפילו קיימת כמעט.
נכון.
בניגוד להטלת קוביות שאני יודע, יש שש...
זה המשמעות של מה שהוא אמר, כי גר יהיה זרעך בארץ עולמים ועבדו ועינו אותם 400 שנה, כי הקדוש ברוך הוא זה שיצר את הנסיבות שגרמו למצרים לעשות את זה. אבל זה לא סותר את ההמשך, וגם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי. עדיין אפשר לדון את המצרים על מה שהם עשו. זה בדיוק הנקודה. זה בדיוק מה שבאתי להסביר פה. שמצד אחד הקדוש ברוך הוא בעצם יצר את התוצאה הזו, מצד שני אפשר לבוא בטענות לכל אחד שישתתף בזה. קצת טריקי, אבל זה ברור שזה נכון. אנחנו נראה בפעם הבאה את ההשלכות של העניין, שזה השלכות מאוד רחבות ומעניינות בתחומים שונים. וזה נשמע פשוט כשאני אומר את זה, אבל עובדה שאנשים מפספסים את זה בהרבה מאוד הקשרים, את האופציה הזו, את הניתוח הזה. אוקיי, שיהיה שבת שלום.
שלום, תודה.
להתראות.